כוזרי, ג' י"ז, עמוד קי"ד במהדורת אבן שמואל. שורה שלישית. וצריך המתפלל שיסמוך גאולה לתפילה בתכלית זריזות ושמחה, כמו שהזכרנו. מה זה וצריך המתפלל לסמוך גאולה לתפילה? קודם כל, מהי ההלכה? ההלכה אומרת כך: ברכת גאולה, כלומר זו המסיימת במילים ברוך אתה השם גאל ישראל, היא צריכה להיות סמוכה לתפילה. זאת אומרת שרק סיים אדם את הברכה הזאת, מיד הוא פותח באדוני שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. זאת אומרת, וזה הוא מתחיל מיד, ללא הפסק, כדי לסמוך גאולה לתפילה. מה המשמעות של לסמוך גאולה לתפילה? יש איזה הסבר יפה של רבי נחמן, אבל זה דרך הדרוש. אנחנו אומרים, צריך לגאול את התפילה, צריך לסמוך גאולה לתפילה. זאת אומרת, התפילה היא בגלות, צריך לגאול אותה, לסמוך גאולה לתפילה. אבל זה על דרך הדרוש. על דרך הפשט, צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שאני מתפלל לפני מי שאני קורא לו גאל ישראל. נכון? אגב, למה אתה לא אומר ברוך אתה השם גואל ישראל? או אשר גאל ישראל. מה זה גאל ישראל? ברוך אתה השם גאל ישראל. זה לא נשמע עברית. תחבירית זה לא עובד. נכון? אלא, מה? אומנותו בכך. כן, זה פירוש של נחמה ליבוביץ', זכרונה לברכה, שהסבירה שגאל זה כמלשון בעל אומנות, כמו נפח, נגר, ספר, ספן, גאל. מי שאומנותו לגאול נקרא גאל. כן, אלא מה? שבדרך כלל אתה שם דגש, כלומר אתה כותב את זה, למשל ספר, איך אתה כותב את זה? יש פתח מתחת לאות הראשונה, תחת הסמך, ואחר כך אתה שם דגש, דגש חזק באות השנייה, הפה, ואתה שם קמץ או קמץ מתחת לאות השנייה, שהרי מדובר בהברה סגורה, מותעמת, נכון? לכן, למשל, המילה ספר, קודם אותה כך. ספר, נכון? איך אתם יודעים? ההוכחה שזה כך, שזה כתוב על הלוח. עכשיו, לגבי, אם אנחנו ניקח את המילה גאל, היינו צריכים גם לנקד אותה כך. גאל. אלא שאי אפשר לשים דגש באלף. לכן מבטלים פה את הדגש, וזה מגדיל את הפתח לקמץ. עכשיו, אם הוא הגאל של ישראל, יוצא שזה בסמיכות, אז הקמץ הופך לפתח. יש דגש. אתה אומר שמה שכתוב על הלוח נכון. עכשיו, עכשיו, אם כן, באופן פרדוקסלי, יוצא שהמילה גאל נכתבת כאילו זה פועל, הוא גאל את ישראל. אבל זה יכול להיות גם, מי שאומנותו לגאול הוא הגאל של ישראל. עכשיו, ההסבר הזה אני חושב הוא מאוד יפה, לא יודע, אמיתי לא אמיתי, זה קשה לנו לבחון. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? אם אני סומך גאולה לתפילה, זה אומר שמי שהתפילה מופנית אליו, הוא מי שאני אמרתי עליו מקודם, גאל ישראל. שאלה היא, מה הצורך בזה? וכי אינני יודע למי מופנית התפילה. למי היא מופנית? אלא מה? גם יותר מזה, ההלכה הזאת שצריך לסמוך גאולה לתפילה היא הלכה מאוחרת. בזמן המשנה לא נהגו בה, חוץ מכמה יחידי סגולה, רוב העם לא היה סומך גאולה לתפילה. למשל, היה עומד בראש האילן או בראש הנדבך, והגיע זמן המקרא קורא. מה זה זמן המקרא? הזמן לקרוא את שמה. מתי מגיע זמן המקרא באמת?
או בנץ או על הדשרה.
תחליט, או בהנץ או בעלות השחר, תחליט. אני לא דיברתי על תפילה, אני דיברתי על קריאת שמע. מהו הזמן של קריאת שמע? בעלות השחר. יפה, עכשיו תיקנת, אמרת רק תשובה אחת, זה מה שצריך. אדם לא יכול להגיד דבר בשני זמנים. אז אם כן, קריאת שמע היא בעלות השחר. אז מה זה אומר? שיש אדם שעובד בלילה, בעצם מדובר בחושך, הוא עובד בראש האילן ובראש הנדבך. מה קרה שבן אדם עובד באמצע הלילה?
שעות נוספות.
לא, זה השעות הנוחות. נוח לעבוד כשלא חם מדי. נכון? לא חם מדי. אז אדם עובד בלילה. מגיע זמן המקרא, קורא. זאת אומרת, קורא את שמה. גומר לקרוא את שמה, זה עוד לא זמן תפילה. למה? מתי זה זמן התפילה?
בנץ.
מה?
בנץ.
מה אמרת? בנץ?
בנץ.
בהנץ החמה, כן, בהנץ, לא בנץ, כי אין לנו צורך בציפורים טורפות כדי להתפלל, כן? הנץ זה ציפור טורף, אלא הכוונה, אתה מכוון בהנץ, כן? בהנץ החמה, לא כמו שראיתי בכמה שטיבלחים שכתוב נץ החמה, זה ממש אלילות לחשוב שבדיוק יחד עם השמש מופיע איזה נץ, כן? אלא בהנץ החמה, אבל הבעיה היא שבין עמוד השחר לבין הנץ החמה לפעמים עובר שעה וחצי. לפעמים חצי שעה, לפעמים שעה וחצי, זה תלוי בעונה. כן, המון זמן. בכל מקרה, אם כן, לא סביר שאדם יסמוך גאולה לתפילה, כי הרי ברכת גאל ישראל היא ברכה שהיא בסיום קריאת שמע. אז אדם היה עומד בראש האילן ובראש הנדבך, הגיע הזמן המקרא, קורא עד גאל ישראל. ואז מה הוא עושה? ממשיך לעבוד. אחר כך המשנה אומרת, הגיע זמן התפילה, יורד ומתפלל. כלומר, צריך יותר כוונה בעמידה מאשר בקריאת שמע, ולכן אי אפשר שיישאר בראש הנדבך, הוא חייב לרדת על הארץ ולהתפלל. אבל מזה אתה לומד שההלכה הפשוטה בימי קדם הייתה שלא לסמוך גאולה לתפילה. אז שוב נשאלת השאלה, אם זה כזה חשוב לסמוך גאולה לתפילה, למה ההלכה הזאת הופיעה בתקופה כל כך מאוחרת? מי מזכיר בעצם כחיוב את הסמיכה של גאולה לתפילה? רבי יוחנן. רבי יוחנן, מגדולי האמוראים הראשונים. אבל בזמן המשנה לא נהגו. אז פה שוב נשאלת השאלה, למה ולמי אני מפנה את התפילה? כלומר, מי הוא זה שאני מתפלל אליו? התשובה היא פשוטה מאוד. בזמן שבית המקדש היה קיים, היית שואל, כל אדם שהוא בעולם, היית שואל אותו, תגיד, למי היהודים מתפללים? מה הייתה התשובה? למי שיש לו מקדש בירושלים. כן. כלומר, אותו אלוה שיש לו מקדש שבו מקריבים אליו קורבנות בירושלים, הוא האלוה שהיהודים מתפללים אליו. היית שואל את היהודים למי אתה מתפלל? היהודי היה עונה, פשוט מאוד. אני מתפלל למי ששיכן שמו בבית המקדש. כלומר, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית ברורה בהווה של היהודי שמרכז את כל החוויה של התפילה. כך שאין שום צורך בציון אחר. לכן, כשאדם היה מתפלל, היה פונה לכיוון המקדש, והוא ידע למי התפילה מכוונת. חרב בית המקדש. למי מתפללים? אין כבר בהווה נקודת ייחוס משמעותית עבורי, מבחינה קיומית. כן. כן, אבל אין יותר בית, מה אתה עושה? בתפילת יום הכיפורים, בתפילת יום הכיפורים, אנחנו מזכירים שהיו אומרים לא את זה. לא, אבל לא שאנחנו, אבל אנחנו בתפילת יום הכיפורים לא מתפללים למי ששיכן שמו בבית הזה. זה לא נכון. זה מה שאנחנו עושים בחזרה של מוסף, אנחנו מזכירים מה שהיו אומרים לכהן הגדול. זה סיפור, זה לא תפילה. סדר העבודה, זה לא תפילה, זה סיפור. כן? אז אם כך, ברגע שחרב המקדש, אין לי כבר למי להפנות את התפילה. לפחות אני יודע, אני עלול להתבלבל. שכינה לא זזה. נכון, אבל גם שכינה גלתה. היא גם גלתה וגם לא זזה. מכאן אתה למד שמושג השכינה הוא מושג גמיש. שלא לדבר על זה שהידיעה ששכינה לא זזה היא ידיעה, הייתי אומר, מופשטת. אין לה ביטוי מעשי, כי אני לא רואה שם כלום. או אני רואה שם שועלים ילכו בו. אלא מה? צריך היה, אם כן, כדי לחנך את העם, כדי שבעצם העם ידע למי הוא מתפלל, מה שהפך להיות משמעותי זה העבר והעתיד. כלומר, אלוהי ישראל הוא מי שבעבר גאל אותנו, ובעתיד יגאל אותנו. כלומר, הרווה נעלם, העבר והעתיד הופך להיות מרכזי. מובן? עכשיו, לכן, היה צורך, בימי רבי יוחנן כבר, לומר לעם, סמוך גאולה לתפילה. אתה מתפלל למי שאמרת לו גאל ישראל. וזה שינה את כל הלכות התפילה. כי עכשיו האדם לא קורא את שמה בעמוד השחר. אולי הוא קורא את שמה בסמוך להנץ. בסדר? בסופו של דבר, כמה דקות לפני? שש דקות. שש דקות. כלומר, הרמב״ם, לא, אבל מתחילת בריחו, אני מכוון. כן, אומר הרמב״ם, שהזמן בין בריחו לברכת גאל ישראל, הוא כעשירית שעה. בוא נעשה חשבון פשוט. כמה דקות יש בשעה? 60. בוא נחלק ל-10, יוצא 6, יפה. זאת אומרת, זה בערך 6 דקות, מברכו עד גאל ישראל. כן.
אז למה מזכירים זה שבעבר שיקן את שמו בתוכנו? למה חוזרים על יציאת מצרים?
כי אם אתה אומר מי שבעבר שיקן שמו בתוכנו, זה רק שובר לנו את הלב, ואז אין שמחה. איך אתה יכול להתפלל לו מתוך שמחה? אבל לא, אתה אומר, אבל זה נותן תקווה, עד רבה. איך אומרים את כל הפוליטיקאים? התהליך נותן תקווה. אל תשבור את התקווה.
ועל זה נאמר, טובה תקווה מחיים.
טובה, איפה זה הביטוי הזה?
טובה תקווה מחיים.
טובה תקווה מחיים, אבל מאיפה הביטוי הזה?
מופיע.
טוב, בסדר, מאמין לך. בואו, אז זה ודאי, יש שמחה, יש תקווה. עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו. זה יופי.
ציפייה
לישוע. גדולה מהישוע. אז זאת אומרת, זה מושגים של תקופת הגלות. יוצא לפי זה שהיהודי בזמן הגלות יש לו תודעה היסטורית מפותחת יותר מאשר היהודי בזמן שבית המקדש קיים. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, היהודי חי בהווה. יציאת מצרים, צריך מאמץ, לזכור. לכן עושים כל מיני דברים כדי לזכור את יציאת מצרים. אבל בזמן הגלות, ההווה לא נותן כלום. ההווה רק מדכא. לכן, ההיסטוריה הופכת להיות משמעותית יותר. כן. אתה אומר, בזמן שישראל היו על אדמתם, בימי בית ראשון או בית שני, למה היה ליהודים לצפות? לצפות שיהיה טוב. זאת אומרת, שמלך ישראל, לא רק שינצח במלחמה, אלא שהקורבנות יהיו לרצון, ושכל העולם כולו יעלה לירושלים לשמוע דבר השם היוצא מפי משיח צדקנו. זה מה שציפו. כלומר, ציפו שהמלך היושב במלכות, לפחות בימי מלכי יהודה, יוכר גם כמי ששופט בין הגויים ומוכיח לעמים רבים. לכן אומר התלמוד, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. כן? כלומר, היה יכול להיות. כן? לא הלך. כן? חבל. כן, מה אתה רוצה? איך מפללים כשאנחנו לא בגלות, אבל עדיין את בית המקדש? וואי, אני מכיר מצב כזה. כן, אנחנו כבר, אז זה עכשיו. אנחנו כבר לא בגלות, אבל עדיין את בית המקדש. אז אנחנו סומכים גאולה לתפילה, כלומר שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הגאולה. האלוה שגאל את ישראל. כלומר, כשאתה אומר גאל ישראל, בזמן הגלות התכוונת ליציאת מצרים. לימינו אתה מתכוון להקמת המדינה. או. כן, מה אתה רואה?
אולי לשנות את זה לגואל?
האם לשנות לגואל? לא.
כי ברגע זה גואל ישראל.
ברגע זה הוא גואל ישראל. לא. לא נשנה. כי יש לנו מספיק בעיות גם כך. אתה יודע שבירושלמי כתוב, יש דעה בירושלמי שחתימת ברכת גואל ישראל זה צור ישראל וגואלו. איך כתוב בירושלמי? כן, מה אתה אומר?
בהקשר התפילה אומרים גואל ישראל.
כן, נכון, במהלך התפילה אומרים גם ברכת גואל ישראל. כן, בבקשה.
אם סימולציה שאם חזקיהו כן מתקבל כמשיח, אנחנו נבוראים קיימים?
אם חזקיהו היה כן מתקבל כמשיח, אתה שואל אם היינו פה קיימים?
כן.
אז שתי עצות, יש שתי אפשרויות, או שהוא יענה או שאני אענה, מה אתה אומר? הוא מעדיף אותי, מה אני אעשה? אני הייתי בכיף, נותן לך לענות, אבל הוא רוצה שאני אענה. כן, אם חזקיהו לא היה, היה נהיה משיח, אתה שואל אם היינו קיימים, התשובה היא כן, היינו קיימים, ודווקא היה לנו הרבה יותר טוב, היינו מבסוטים כל היום. מה, היה לנו חיים טובים, הייתה היסטוריה הרבה יותר מושלמת, היה מולך עלינו מלך מבית דוד, מצאצאי חזקיהו, מלך יהודה, כל העולם כולו היה מנסה, היה נושא אותנו על כפיים ולומד מאיתנו תורה, והיינו אוכלים ושותים ושמחים ושולטים בעולם. נו, אז מה אתה רוצה? חזקיהו זה לפני יותר מאלפיים, זה 2,700 שנה בערך. האם כבר הייתה תחיית המתים? לא יודע, היינו מסתדרים, היינו מוצאים דרך איך לספור את זה, אל תדאג. כלומר, זה שאתה אומר 2,000 תורה, 2,000 תורה, 2,000 אותו משיח, זה לא אומר שאין מסלולים אופציונליים, אפשר אחרת גם. כן, בבקשה. נכון.
יש משהו במעבר, כי אני באופן אישי, אני אלי עומד, יש איזה משהו ברצח הזה?
כן, אני מבין את השאלה. כן, אתה שואל שאלה יפה מאוד. הרי גל ישראל, זה הכלל. אחר כך אתה אומר בתחילת העמידה, אלוהינו ולאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, גם כן כלל. פתאום באמצע תקוע איזה משפט אישי. כן, שפתי תפתח. מה תקוע שם המשפט האישי הזה? עד כאן שאלתך? כן, שאלה יפה מאוד, אני מיד אענה, אבל אני צריך להתייחס קודם כל לחבר'ה האלה. האם בבניין הבית תתבטל ברכת גל ישראל? זו מחלוקת בין בן זומה לחכמים. האם לעתיד לבוא מזכירים יציאת מצרים או לא? אבל כיוון שההלכה כבן זומה, אז יבטלו. כן. שבוע טוב, אשמח להסבר קונקרטי יותר מהרב. ההסבר עצמו די מובן, אבל כתוב גאל ולא יגאל, לכן ניתן להלביש את ההסבר העמוק והחכם הזה רק על העבר, ואילו את העתיד לא הבנתי. מה הצידוק לכלול בלשון עבר? שאלתך היא ההוכחה שלא הבנת את ההסבר העמוק והחכם, למרות אולי נימה של ציניות שאולי מעורבת בדבריך, אני בטוח. אני הסברתי שגאל זה לא לשון עבר, אלא לשון בעל אומנות. זאת אומרת, מי שאומנותו לגאול, למשל ספר, זה מי שפעם סיפר אנשים וגם יספר אנשים. כן? נגר, זה מי שעשה רהיטים ועתיד לעשות רהיטים. אז גם כן, גאל, מי שאומנותו לגאול, אם כן זה כולל עבר ועתיד. מה שאין כן, אם היית אומר גאל בתור פועל, אתה צודק, פועל עבר, גאל זה לא יגאל. עד כאן הראיה שלא הבנת את ההסבר העמוק והחכם שאמרתי מקודם בשם נחמה ליבוביץ'. כן, ובכן, אנחנו יכולים עכשיו להתייחס לשאלה שלך. מה תקוע המשפט, אדוני שפתי תפתח? מה זה עושה שם? כן? פשוט מאוד. גם זה, המשפט הזה נוסף לתפילת 18, רק אחרי החורבן וגם הוא על ידי רבי יוחנן. כן? מה רצה רבי יוחנן לומר? רבי יוחנן אמר, כשהיה בית המקדש קיים, הייתי מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. והוא היה שומע את תפילתי ועונה מה שביקשתי, הוא היה עושה. ונשאלת השאלה, מה עם החטאים שלי? החטאים שלי וכי הם לא חוצצים לפני הקדוש ברוך הוא? כן? כלומר, האם אין פה עיכוב? עכשיו שאין לי קורבן כפרה, אין לי מזבח כפרה, אז אולי אני לא רשאי להתפלל. זאת הייתה הטענה של הנוצרים אחרי החורבן, אמרו מאחר ואין לכם יותר בית מקדש, אין לכם מה שיחפר על עוונותיכם, ולכן אין לכם אפשרות להתפלל. עד כאן דבריהם כמשיח לפי תומאו. וצריך תשובה לדבר הזה. התשובה היא בפסוק הזה. כלומר, מאיפה לקוח הפסוק אדוני שפתי תפתח? תהילים, פרק נון א', למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. חונני השם כחסדך, כרוב עמך מחי פשעי, הרב כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. זאת אומרת שדוד מבקש מהקדוש ברוך הוא לכפר על עוונו. עכשיו, בזמן דוד לא היה בית המקדש. שילו חרבה, בית המקדש הראשון עוד לא נבנה. אז הוא במצב שבו הוא אומר, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. עכשיו, מה אומר דוד בתוך המצב הזה שבו הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל קורבנות? שם הוא אומר, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה אומר רש"י? מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. איפה רש"י מצא שהפסוק מדבר על מחילה? צריך להבין מה זה חטא. חטא זה שהאדם... זה שהאדם מורד במצווה. הקדוש ברוך הוא מצווה ואתה עשית הפוך. אז ברגע שאני מקבל את האדנות של הבורא, לכן שמה שם אדנות כתוב, לא י' כ' ו' כ', אלא א' ד' נ' י', אני מקבל את האדנות, אני מסולק מן החטא. לכן רש"י אומר, אדוני פירושו מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. זאת אומרת, דווקא במצב שבו אני כיחיד בגלל החטא מעוכב מלהתפלל, אני צריך להגיד משפט יחידאי שפונה אל הפרטיות שלי, מתוך כך אני יכול להתחבר אל הכלל ולהתפלל.
דוד הוא מורד?
כל חטא הוא מרידה. אבל ברגע שדוד קיבל על עצמו את האדנות, אז הוא כבר מסולק מן החטא. הרי כשאדם חוטא, מסתלק מנפשו שם אדנות, ובמקום זה בא שם אלוהי, מידת הדין. הוא מסלק אלוהי, נכנס אדוני, ואז מתוך כך הוא יכול להתפלל. ולכן בהמשך הוא אומר, היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבח הכפרים. יוצא שכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו אינשאללה אמן, אנחנו נבטל את המשפט הזה מן התפילה. כן, מה אתה אומר? סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אמרת שחטא זה מלשון החטאה ולא מלשון מרידה. זה נכון, ואז מה?
אבל זה כל מה שאמרת נופל.
כל מה שאמרתי נופל, למה?
למה? כי אתה לוקח כאקסיומה שמרידה זה דבר אנטי, ואז יצא ממשך מדמות, ואז הוא מקבל עצמו את הדמותו של הקדוש ברוך
הוא. רגע, מרידה ודאי שזה אנטי, מה ההגדרה?
לא, נכון?
נו, אז מה הבעיה?
זה לא מרידה חטא.
חטא זה לא מרידה, נכון? אז מה? מה השאלה?
אתה אמרת
שכן. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי.
מה כן אמרתי?
אני אמרתי, תסתכל בתנך. אבי, מה אומר דוד שמה? כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. שים לב שהוא מדבר גם על פשע.
משהו אחר.
עכשיו, רגע, ובוא נסביר לך. החילוק בין חטא לבין פשע, שחטא הוא החטאה ופשע מרידה, זה חילוק בלשון התנך. מה שאין כן, בשפה הפוסט-תנכית, שהיא השפה המדוברת בינינו, הכל כלול במילה חטא. לכן, כשאני אמרתי שחטא איננו מרידה, צריך תמיד להגיד באיזו עברית אני מדבר. אם מדבר בעברית מקראית, אתה צודק, אבל כאן דיברתי בעברית לא מקראית, ולכן זה נפיל את כל מה שאמרת.
אני לא הבנתי, גם בגמרא
אומרת,
כל האומר דוד חטא אינו
טועה. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, נכון, אז מה?
אז לא, דוד עצמו...
רגע, זו שאלה חדשה, אתה שואל שאלה, איך יכול להיות שדוד אומר שהוא חטא, הרי כתוב שהאומר דוד חטא אינו אלא טועה, ואז יוצא שדוד אינו אלא טועה כשהוא אומר שהוא חטא... זו שאלה אחרת.
לא, זו לא שאלה. אני לא מדבר עכשיו על הנקודה הזאת, אני אומר שכל העניין של חטא, הרב דיבר עליו עכשיו, לוקח אותו כמרידה
במלכות
שמיים, נכון?
נאמר ככה, אני אומר דבר פשוט, שבמזמור נון א', דוד אומר שהוא פשע. הוא פשיעה, זאת מרידה. איך זה מסתדר עם הגמרא, שכל האומר דוד חטא אלו אלא טועה?
שבחטא בחטא כן,
ובפשע לא? לא! השאלה שלך היא נכונה, בין שאני אומר על דוד שהוא פשע, בין שאני אומר שהוא חטא. בכל מקרה קשה, כלומר אפילו אם היה כתוב רק חטא, הרי כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. לכן אמרתי זאת שאלה אחרת, אתה מסכים איתי?
כן, אבל...
יפה, לפני כן לא הסכמת.
לא, זה עוד שאלה, בסדר, אבל גם השאלה הקודמת, אני חושב שזה לא נכון.
למה אתה עדיין חושב שזה לא נכון? אני הסברתי שדוד שם אומר פשע.
מה זה לשון מקראית, לשון בימינו? אני לא מבין את זה.
פשוט מאוד, יש הבדל בין העברית המקראית לעברית של ימינו. יש ארבעה תקופות בעברית. יש העברית המקראית, העברית של המשנה והתלמוד, מה שנקרא לשון חכמים. יש העברית של ימי הביניים, ויש העברית המודרנית. ארבע תקופות עיקריות בשפה העברית. וכי זה חדש לך? והגמרא אומרת, לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. מה הבעיה? מה? מה אתה לא מבין? שיש כמה... שאותה מילה יכולה להיות במשמעות אחרת לפי התקופות?
לא, זה אני מבין.
אה, יפה. אמרת לעצמך שאתה לא מבין.
אני שואל כל המהלך שהרבי קודם, העניין של חטא.
המילה חטא, אנחנו משתמשים בה כדי לתאר...
אבל גם היום העניין שאתה אומר, חטא זה לא דבר שהוא מכוון.
המילה חטא, בעברית שלנו, מכוון לכל עבירה שהיא, בין שהיא במזיד, בין שהיא בשוגג.
מי קרא את זה?
פשוט העברית. השימוש שאנחנו עושים במילים האלה, זה הכל. זה שאתה עושה...
סליחה, אז למה, אני אתן לשון עברית, בבית המשפט יש הבדל בין פושע לבין חטא.
יש מה שנקרא מילה, יש מה שנקרא מילה קיבוצית, ויש אחר כך פירוטים. גם חטא, גם עוון, גם פשע, בעברית מודרנית נקרא חטאים. זהו, זה פשוט עניין של לימוד השפה העברית. ובכן, רבותיי היקרים, נמשיך. כן, מה? וואי, אני רואה שפה... רק שנייה, הרב הבין לא נכון, אין כוונה לציניות בדבריי, סליחה אם מתפרש כך חלילה, תודה. טוב, סליחה שאני חשב. עדיין לא מצליח להבין איך גאל שאינו מנוקד כמו שם אומנות מקצוע שייך כאן, לכן אני מבין איך כלול כאן גם העתיד, סליחה. המילה גאל הייתה צריכה להיות מנוקדת בלשון אומנות, דהיינו לשים מתחת לגימל פתח ובאלף דגש חזק ומתחת לאלף תמץ. אלא ששלושת הדברים האלה הם בלתי אפשריים. א', משום שבאלף לא שמים דגש. ולכן, כיוון שמבטלים את הדגש, אז הופכים את הפתח שהייתה צריכה להיות תחת הגימל לקמץ. כמו כן, אז זה כבר מסביר מדוע יש קמץ ומדוע אין דגש באלף. לגבי הקמץ, כיוון שמדובר בסמיכות, הגאל של ישראל, זה מבטל את הקמץ והופך אותו לפתח. כמו למשל, אתה אומר דבר, אתה מנקד קמץ מתחת לבית, אבל אם אתה אומר דבר מלכות, אז הקמץ הופך להיות פתח. ולכן באופן פרדוקסלי, המילה גאל שהייתה צריכה להיות מנוקדת בלשון אומנות, הופכת להיות מנוקדת כמו בפועל, וכפי שהסברנו בתחילת השיעור, אפילו עם ציור על הלוח. ולכן הבעיה היא רק שלא הקשבת לתחילת השיעור. טוב, למה יהודי התפוצות לא עלו לארץ ישראל לפני 1,000 שנים? למה כבר אז לא התחילה הגאולה? זה באמת מצער מאוד. כן, בבקשה. מה? אדנות זה התחלה של הרחמים. כן, נכון. למרות שזה דין מצד עצמו. שאני מקבל לעצמי את האדנות, מצד עצמו זה דין, אבל יש בזה קבלת האדנות, ואז יש בזה מיתוק מסוים. לעומת שם אלוהים. מי שאומר אדוני, מקבל את הבורא כאדון. אז בזה עצמו יש דין, אבל בזה עצמו מיתוק, כלומר רחמים.
אז אדנות בעצם הכורה החלה של דבר...
נכון, נכון, יפה. טוב, ובכן, אחרי כל המהלך המורכב הזה, אני אמשיך. וצריך, אם כן, המתפלל שיסמוך גאולה לתפילה, בתכלית זריזות ושמחה, כמו שהזכרנו. ובעומדו להתפלל לפי התנאים שהזכרנו למעלה. רק שנייה, אני חייב להפסיק את השיעור, אני רוצה למלא לעצמי כוס מים, אז זה ייקח לי קצת זמן. אלא אם כן, טוב, מישהו כבר מתנדב. טוב, בסדר. אם אתה יכול פשוט... טוב, תודה רבה. לא התכוונתי, אני הייתי עושה את זה לבד, אבל אם כבר אתה הצעת את עצמך. טוב. למה שמחה? נכון. שוב שאלה טובה, שאלת. ובכן, נשתדל לענות בקצרה. האם העמידה שלי לפני הבורא זה דבר שממלא אותי ביראה, או זה דבר שממלא אותי בשמחה? אתה אומר ביראה, מצד מה?
מצד
לא, כי אני עומד לפני מלכו של העולם, ואז מה? ואז מה יקרה? אז זאת אומרת, אני עלול לחטוף, נכון? נכון. אבל תאר לעצמך שאני חטאתי, אני לא בסדר, אבל אני מקבל עונש, תודה רבה, אני מקבל עונש מפקיד זוטר. לא נעים, לא רק שאני רחוק מהמלך, אלא מי שאחראי להוציא לפועל את העונש הוא פקיד זוטר. לעומת זה אומרים, תשמע, אתה חטאת, המלך רוצה בעצמו לחתוך לך את הראש. לא נעים, נכון, למה שהכל נהיה בראש. יש בזה מעלה. אני זוכה להישפט לפני מלך צדק. יש שמחה גדולה מאוד. כן? כלומר, אם כבר שזה יהיה לפני מי שאמר והיה העולם. אם כן, הפגישה עם האלוהות ממלאת את האדם בשתי רגשות סותרים. שני רגשות סותרים. הרגש האחד של שמחה, כי אני נפגש עם מקור החיים, והרגש של יראה, משום שזה מעמיד אותי לדין. בסדר? ועל זה נאמר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. אומרת הגמרא, במקום גילה שם תהה רעדה. זאת אומרת, יש גילה ורעדה כאחד, שזה דבר שהוא, הייתי אומר, סימפטומטי לזה שאני עומד לפני השם. כי בעולם הזה, היראה והשמחה מגרשים אחד את השני. כשאני ירא, אני לא יכול לשמוח. כשאני שמח, אני לא יכול לירא. אלא אם כן אני עומד לפני מקור החיים, ואז סימולטנית, יש גם יראה וגם שמחה. וזה קורה למשל בראש השנה. בראש השנה זה כל היום כולו הוא כזה. שראש השנה הוא יום הדין, יראה. מצד שני, יום הזיכרון, שמחה. כן? ביחד. הוא כבר אמר המשורר, עין במר בוכה ולב שמח. כן? מה אתה רוצה? זה בסדר? מובן עכשיו יותר? למה הוא אומר בשמחה? בסדר. חוץ מזה שרבי יהודה הלוי בכלל, הוא מתה את כל עבודת השם לכיוון השמחה, בכלל. כן? הוא לא כזה חרידי כזה. כן.
שמחה ויראה.
אה?
שמחה ויראה, אבל רק שמחה.
נכון. היה צריך להיות ביראה ושמחה. אז פה יש תוספת. בתכלית זריזות ושמחה. זה רמז ליראה. כן. בבקשה. נכון, נכון, נכון. באופן אמיתי, שיהיה גם יראה וגם שמחה, זה לפני מקור החיים. כי אין שמחה כמו להיפגש עם מקור החיים. זה כי אני פוגש את עצמי. בסדר? ובעומד, כן. אתה אומר, לכאורה היראה והפחד זה לפני רשע, אבל לא לפני מלך צדיק. אז למה שאני אירא? תשובה. אני ירא לצייר אותו. כלומר, זה היראה שיש לי, כלומר, כשאני אוהב מאוד מישהו, אני ירא לא למצוא חן בעיניו. לא בגלל שלי יקרה משהו, אבל חבל לצייר אותו. זה נקרא יראה. זה המינוח הטוב. כלומר, אתה מזהה יראה עם פחד, עם זעזוע, עם דאגה לעצמי. אז זה פשוט, זה עברית אחרת, זה העברית המודרנית. אבל יש עברית קדומה יותר, העברית של התפילה, עברית מקראית, ששם היראה משמעותה התחושה של הריחוק. זה הכל. נכון. מובן מה שאני אומר? זה פשוט עברית אחרת.
וגם מלך במשפט לעמיד הארץ.
ואיש תרומות ירסנה, נכון, יפה. טוב, אם כן, ובעומדו להתפלל, לפי התנאים שהזכרנו למעלה. כאן, אם כן, אנחנו עוברים אחרי קריאת שמה לעמידה. שאלה, מתי מתחילים לעמוד? לפי מה שהוא כותב כאן, זה אחרי ברכת גאל ישראל, נכון? כן, אז הוא עומד, אבל זה לא נכון. אנחנו עומדים קצת לפני סוף הברכה, נכון?
בתפילת שישי.
מה? כן?
בתפילת שישי.
מה זה תפילת שישי?
בתפילת ערב שבת.
ערב שבת? בדיוק כמו התפילה של כל יום.
אז אתה עומד בתפילת ערבית.
ערבית? מה? ביום חמישי בערב? שזה תפילת ליל שישי.
הסתבכתי שנייה.
התכוונת לליל שבת אולי.
לליל
שבת.
אה, ליל שבת, אבל לא ליל שישי. ליל שישי זה יום לפני כן. אתה אומר שנוהגים לעמוד, מדובר פה על תפילת שחרית. כן, כן. אנחנו מדברים על תהילות לאל העליון גואלם, אז יש נוהגים לעמוד דווקא שם. כן. יש נוהגים לעמוד בלכה ענו שירה, במילה שירה, כדי שהיא מתוך שמחה, דווקא. כן. אבל תהילות זה גם שמחה, בסדר. אבל יש כאלה שעומדים במילה שירה, לכה ענו שירה. עכשיו, אז למה הוא כתב מה שכתב שרק בסוף גאל ישראל? לא דייק, זה הכל. טוב. ובעומדו להתפלל. עכשיו, יש פה נקודה שצריך לברר. מה זה לעמוד בתפילה? בתפילה עומדים. כן? יש אפילו משנה כזאת, פרק חמישי של מסכת ברכות. אין עומדין להתפלל אלא. מתוך כובד ראש. סימן של התפילה צריך לעמוד. עד כדי כך שהתפילה נקראת אצלנו בשם עמידה. למה צריך לעמוד? בעצם. עמידה בדין, כן? הזמן שבו אני צריך לעמוד בחברה האנושית זה כשאני נשפט. להתפלל זה מלשון פלילים. אז אני עומד למשפט. כי הרי למה אני עומד למשפט? מוזר, מה? אני עכשיו בא להתפלל. למה שאני אעמוד למשפט? כי מה היא מהותה של התפילה? מה זה תפילה? לא. לא דווקא לבקש סליחה, מה פתאום?
תפילה עבודה.
תפילה זה לבקש. זה הגדרה של תפילה. אני בא לבקש. אם אני בא לבקש, אז אני מעמיד את עצמי למשפט. כי בודקים, מגיע לי או לא מגיע לי. כן? כלומר, מה החידוש של התפילה היהודית לעומת התפילה של הגויים? שבתפילה של הגויים אין בקשה אישית. ואילו בתפילה היהודית, המרכז זה הבקשה האישית. אז למה יש שבח בתחילת התפילה? כי זה לא יפה לבקש בלשבח. למה יש הודעה בסוף התפילה? כי זה לא יפה לקבל בלי להודות.
הכל בלשון רבים כתוב.
בלשון רבים, מסכים. אבל אני בא לבקש. אתה שואל למה אני לא מבקש בקשה אישית. זה הוא יסביר בהמשך. כן? לא, בהחלט, המקום בשאלה במקום, אבל הוא יסביר את זה בהמשך. כן? בניגוד למה שמישהו כתב פעם שבתפילה אסור שתהיה בקשה אישית, בכלל לא באים לבקש. אל תזכיר, זה לא רוצה לפגוע באף אחד. בסדר, אבל אני לא באתי לפגוע, אתה מבין? זה העניין. לא, עד רבה, כי אני לא רוצה לפגוע. זה העניין. אבל לא רק הוא. כלומר, אם זה היה רק הוא, לא אכפת לי. יש אחרים יותר גדולים מאלו שכתבו דברים כאלה, אבל זה לא נכון. הרי הגדרת התפילה בספר בית אלוהים מת המביט, רבי משה מיטרני. שהיה חברו של רבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, ישב איתו בדין 40 שנה. הוא כותב מפורש, מהות התפילה הוא בקשת האדם מהאלוהים דבר צורך שאינו ברשותו. אם כן, אני בא לבקש השלמת החיסרון. זה החידוש העצום, שמי שברא את העולם, מי שמרומם את כל המציאות, הוא גם מתעניין בבעיות הקטנות שלי. כן, בבקשה. אני מבקש דברים שהשם רוצה, אבל אני מבקש. כלומר, מה בעצם אני עושה בתפילה? בתפילה אני אומר ככה, ריבונו של עולם, אני הסתכלתי על עולמך ולומר לך את האמת, ממש יפה, ממש כל הכבוד, אחלה יצירה. אבל בתוך כל זה אני מרשה לעצמי להגיד לך שיש דבר אחד לא בסדר, והוא שיוסל בן שפרינצה חולה, ולכן באתי להעיר את תשומת לבך לנושא, ולומר לך שאתה צריך לרפא את יוסל בן שפרינצה, כי זה באמת לא בסדר. כל השאר מצוין, אבל זה נראה לי שיש פה משהו שצריך לתקן, אז באתי להעיר את תשומת לבך. אתם מבינים את החוצפה שיש בתפילה. כן? אני בא להגיד לקדוש ברוך הוא מה הוא צריך לעשות. כן? זה לא פשוט הדבר הזה. אלא מה? זה אנחנו עושים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שמעוניין שנעשה את זה. תפילת ישרים רצונו. כלומר, הוא רוצה שהשלמת רצונו תעשה על ידי תפילת האדם. זה חידוש. נכון, אתה צודק, יש פה שאלה נוספת. הרי איך אני יודע מה באמת חסר? אולי זה טוב שיוסל בן שפרינצה חולה. ואולי זה רע שהוא יהיה בריא? איך אני יודע? כן? זו שאלה נוספת. אך זאת אחת הסיבות שהתפילה היא בלשון רבים. רופא חולה עמו ישראל, בטוח הקדוש ברוך הוא רוצה. בתוך הבקשה הגדולה הזאת, הוא גם רוצה לרפא את יוסף בן פרנצה. כלומר, לכן כשאומרים את השם של החולה, אנחנו אומרים בתוך שאר חולה עמך ישראל. זאת אומרת, אנחנו רוצים שרפואתו לא תעמוד בסתירה לרפואת האומה בכללה.
גם בפניו לא מזכירים את שם החולה.
כן. אחיה של נחמה ליבוביץ' שאל, בשביל מה צריך גאולה אם אפשר לעבוד את השם? מה תשובת הרב לשאלה זו?
מה את ההרצאות שלו? שסיפרו לך שאתה
מדבר ככה. מה זה משנה? אני שמעתי אותו.
שמעתי.
אגב, כשהיו שואלים אותו שאלה שהעמידה אותו בפינה, זה קרה מדי פעם. אז מה הייתה התגובה? איגיוט! טיפש! נכון? ככה הוא היה מדבר. זוכר אותו. אז מה צריך גאולה אם אפשר לעבוד את השם? כן, ודאי, לעבוד את השם זה משהו אגואיסטי פרטי. גאולה זה תיקון העולם. כבוד הראש, האם אפשר בבקשה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת נחמה בת אהרון? תודה רבה מראש. כן, אפשר. השיעור הוא לעילוי נשמת נחמה בת אהרון. שלום הרב. אחד, האם לא ניתן להבין את השכיבנו כהפסק של שמיכה זו? שתיים, מה מקור המנהג של חלק מן הקהילות לומר בליל שבת גם ושמעו בני ישראל, ולמה בסידור הגרא וגם בלטריה זה לא מופיע? תודה. טוב, זה סוגיה במסכת ברכות, דף דלת עמוד ב', עיין שם בתוספות, וזה תלוי בשאלה של האם פוסקים שהתפילה תרבית רשות או חובה, והאם הלכה כרבי יוחנן או כרבי יהושע בן לוי, ומה הם יראו עינינו והקדיש. בקיצור, בלגן שלם, לא נעסוק בזה כעת. אז זה לא רק פלילים כי אני עומדת לדין, אלא גם כי אני תובעת משהו מהקדוש ברוך הוא. אני חלילה מעמידה את הקדוש ברוך הוא למשפט. זהו, זה יש בזה משהו. זאת אומרת, זה לא רק שאני בא לבקש, אני בעצם בא לתבוע. בסדר, אז יש פה משפט, יש פה שני משפטים כביכול. ריבונו של עולם ואנוכי, להבדיל. כן? עומדים פה לדיון. האם ההתנהגות שלי, ההתנהגות שלו, ראויה וכדומה. כן? אז זה ברור שיש פה מעמד של דין ממש חזק. לכן אני עומד. כן, בבקשה.
חזרתי להתפלל לפרט האחרונה, תפילה של 18, חיים את צורש
ונראה
שזה לא מה 19.
כן.
אבל אני כן מסיים למה שמונשים, צורש ונראה, אני חושב את זה כרגע.
נכון.
כמו שהתחלתי, אני אומר, זה משהו מאוד עמוק.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, בסיום התפילה... כן. אני מבין. כלומר, בסיום התפילה אני מסיים בדבר אישי. כן? אלוהי נצור, וגם בלי ברכת אלוהי נצור, יש הרי יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. כלומר, יש פה דברים פרטיים מאוד. נכון? כן? איך אפשר להגיע למידה של מקללי נפשי תדום כאפר? איך אפשר להגיע למידה של מקללי נפשי תדום? מה? כמעט בלתי אנושי.
נשמע לי אוטופיה.
טוב, לגבי השאלה השנייה אני לא אענה, בגלל שהיא לא הנושא, נכון? ולכן אני כהרגלי עונה רק על שאלות שבעניין, למרות שהשאלה היא של עצמה חשובה, אני רוצה לענות על השאלה הראשונה שהיא כן שייכת לנושא שלנו. כן, אנחנו מדברים על כלל ופרט. בסיום התפילה אני פונה בשאלות פרטיות, בבקשה פרטית, כן, משהו אישי פרטי, זה פשוט מאוד. ברגע שאני אמרתי כל הברכות הכוללות, דיברתי בלשון רבים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, ואני אומר רפאנו, השיבנו, ברגע שאני פונה בלשון רבים, אז הנפש שלי מתיישרת, כלומר הרצון שלי הופך להיות רצון טהור, ולכן פנייתי הפרטית היא מזוכחת, היא נקייה מפנייה פרטית. בסדר? ולכן זה דווקא בסוף בא. כן. עכשיו לגבי, במקל אליי נשית איתו, כאמור, אני לא אענה כעת, כיוון שאנחנו בנושא. כן, בבקשה. אגב, סתם קרה, וידוי האישי, מתי התחלת להתפלל, זה לא משנה לגבי השאלה. כן, זה מעניין, כלומר, אנחנו מתעניינים, זה גם כמו שאנחנו קוראים רומנים. כן. אתה יודע מה זה גלדיאטור מודרני? הגלדיאטורים המודרניים זה הסופרים. שמציגים את ייסוריהם לרעבה בפני הציבור. ועוד משלמים על זה. כן, כן, בבקשה.
הרב אמר שמתחילים בשבח, אז אפשר לבקש,
כן?
דרך הכלל, את הבעיות האלה.
נכון.
איך אפשר לחזור אחרי זה לאלוהי
נצור, ולא בסדר הנכון של שבח לפני והודעה אחרי? אהה. איך יכולים
לחזור, לבקש, בלי כל הסדר
הזה? איך באלוהי נצור אנחנו לא מקדימים שבח ובקשה והודעה וכו'. פשוט מאוד. כי אלוהי נצור זה בא לא בתור תפילה ממש, אלא בתור ניקיון לקראת הירידה לעולם הזה. כלומר, אם אני לא אטפל בעצמי, הסיום של התפילה עלול להיות מסוכן עבורי. אז יש הבקשה לפני הנחיתה. דקור. בהחלט. איפה אנחנו? לכן גם אלוהי ניצור הוא רשות, לא חובה ממש. ובעומדו להתפלל. כן, אז כאן דיברנו על הביטוי לעמוד. ובעומדו להתפלל. לפי התנאים שהזכרנו למעלה, פותח החסיד בברכות. הכוללות את כל ישראל. כלומר, מה יש לי לבקש? יש לי לבקש 13 בקשות, שהן הבקשות האמצעיות. וזה כולל את כל הרצונות. כי התפילה והתחינה על העניינים הפרטיים הן מן הבקשות שברשות, ונקבע להן מקום לכל הרוצה בהן בברכת שומע תפילה. שוב, זה הבקשה ה-13. באמצע שומע תפילה, אני יכול להכניס כל מיני בקשות אישיות. מדוע? כי אחרי שביקשתי רופא חולה עמו ישראל, מברך השנים, בוני ירושלים, ביקשתי כל הדברים הכלליים, מתוך כך גם הבקשה האישית שלי, היא משתלבת בה ומתכללת בכלליות של הרצון. וקודם כל בברכות הבקשה, ברכות השבח. בברכה הראשונה, למה זה במרכאות מרובעות? של המתרגם. כן, המתרגם הוסיף את זה. כן, לשם ההבהרה. אבל זה באמת לא רבי יהודה הלוי כתב את זה. בברכה הראשונה נקראת אבות. יזכיר המתפלל את מעלת האבות. וישים אל ליבו כי הברית אשר ניתנה להם את האלוה קיימת לעד ולא תופר. כי אומרו הוא מביא גואל לבני בנים. טוב, צריך קצת להתעכב. ברכת אבות היא הברכה היחידה שבה הכוונה מעכבת. כן, הרי סתם תפילה זה תפילה בכוונה. אם אדם לא יתכוון, לכאורה הוא לא יתפלל. זה לא קשור לשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא, כי התוכן של מצוות התפילה זה להתכוון. לכן אפילו אם נאמר שתפילות לא צריכות כוונה, אבל התפילה עצמה, אם היא הייתה בלי כוונה, לא הייתה תפילה. עכשיו התלמוד אומר מהו המינימום הנדרש. אומרת הגמרא, ברכת אבות. כלומר, אני צריך להתכוון למילים. אם אני לא, אם לא שמתי לב למה שאני אומר, אז לא יצאתי ידי חובת תפילה. אז צריך להבין למה ברכת אבות דווקא יותר מכל הברכות כולן. כן, בבקשה, אדוני. אתה רוצה לשאול שאלה הלכתית. נראה אם היא שייכת לעניין, אז כן. אם היא לא שייכת לעניין, אז לא. מה?
בדיוק לנקודה, אם התחלתי את תפילת עמידה, התחלתי את ברכת אבות, ונזכרתי בסופה של ברכת אבות, זאת אומרת, בתחילת הברכה השנייה, שלא התכוונתי בברכה הראשונה. שמתי לב שלא התכוונתי.
כלומר, אם אדם עבר על ברכת אבות בלי כוונה, והוא נמצא עכשיו בברכה שנייה, מה עליו לעשות? נחלקו בזה רבותינו. אחינו האשכנזים נוהגים שלא לחזור. מדוע? משום שהם טוענים שאם לא כיוונת בברכה הראשונה, סימן שאתה אחד כזה שלא יודע להתכוון. אז תחזור להתפלל עוד פעם, גם אז לא תתכוון. כי אין אנחנו יודעים להתכוון. זה הייאוש שבהלכה של אחינו האשכנזים. אחינו הספרדים הם אופטימיים. הם טוענים שאתה מסוגל לחזור, ולכן ושאתה מסוגל להתכוון, לכן אומרים, אתה צריך לחזור לתחילת התפילה.
שאין לחזור אחרי שאני יוצא, כאילו, אחרי...
לא, 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 מיד.
מיד לחזור?
כן, מיד לחזור.
נגיד שוב פעם את שם מלכות.
כן. אז זה מחלוקת בסיסית, עקרונית מאוד, בין אחינו הספרדים לאחינו האשכנזים. טוב, אבל זה לא שלפי הרמה לא צריך להתפלל בכוונה. הוא פשוט אומר, אני לא סומך עליך שתתפלל בכלל. אז עדיף שלא תחזור, כדי לא לעשות ברכות למטלה.
השאלה של החזרה הייתה,
האם
פשוט לחזור מיד, או שפשוט להתפלל את כל התפילה, ואז לחזור מההתחלה עוד פעם תפילה.
אני עניתי לך. כן, הרב, מה עם אמותינו? למה רק אבותינו? אנחנו מדברים על מייסדי הזהות העברית, והמייסדים של הזהות היו האבות. אם לא כיוונתי באבות, מה הדין? צריך לחזור לראש? תלוי. אם אתה מאחינו הספרדים, אז כן. אם אתה מאחינו אשכנזים, אז לא. עכשיו, מדוע ההבדל הזה? לא שאחינו אשכנזים סוברים שלא צריך להתפלל בכוונה, אלא הם אומרים שאם לא התפללת בכוונה, אז מן הסתם לא תכוון גם הפעם הבאה. שלום רבנו, אם אני עומד לדין בתפילה ובאמת יוצא חייב ואיני ראוי, הרי הקדוש ברוך הוא מפסיד מזה כביכול, שהרי אינני מבקש בקשה פרטית, אלא בקשה כללית לטובת העם והאנושות, יש בזה משהו. שלום הרב, האם בתפילת יחיד יש לבקש בקשות אישיות לפני חתימת שומע תפילה? האם ניתן בתפילת יחיד להאריך ללא הגבלה בבקשות האישיות? שהרי אין את החשש של לפספס קדושה, תודה רבה. טוב, תשובה. האם אפשר לבקש בקשות אישיות לפני חתימת... כן, התשובה היא כן. האם יש להאריך כמה שרוצים? כן, אין שום בעיה להאריך כמה שרוצים בתפילת יחיד, למרות שאי אפשר לומר אין את החשש, כי אחרי אין לא אומרים את. בכלל, מספרים, שאלו אדם אחד, למה אתה לא מתחתן? הרי בן 18 לחופה. הוא אמר, אני מאריך ב-18. אמרו לו, אבל אתה מפסיד קדושה. עניין התפילה הוא קשה לי. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל? הוא יודע מה רצוננו בלי לבקש. וגם כולם מבקשים את אותם הבקשות, והן גם בקשות כלליות. אם כן, מה זה קשור למדרגתי הפרטי? זה גם פרטית. טוב, בואו נביא. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל? הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל כדי שההזנה הנשמתית שלנו תעבור דרך יוזמה שלנו. כי זה יהיה נורא חבל שהקדוש ברוך הוא ידאג להזין אותנו בלי שאנחנו נדאג לזה. זה הופך אותנו למכונות. דבר שני, זה שכולם אומרים אותו נוסח זה נפלא. מדוע? כי מעולם המתפלל איננו אותו מתפלל. אני הבוקר אינני מה שאני בצהריים, ומה שאני בצהריים אינני לא מה שבערב, ואני היום זה לא מה שהייתי אתמול, ואני זה לא אתה. אבל יש נוסח קבוע. הנוסח הקבוע מאפשר לי למדוד את עצמי איפה אני עומד. אם לא היה נוסח קבוע, לא הייתי יודע איפה אני עומד בכלל. ברוך השם, יש נוסח קבוע, ואז אני יודע איפה אני עומד, ביחס לרצון לבנות את ירושלים, ביחס לרופא חולי עמו ישראל וכדומה. כן. אז זה נפלא. כלומר, הנוסח הקבוע הוא ההצלה שלי. כן, בבקשה. מה? מה האימהות יסדו? האימהות יסדו את האפשרות לאב השני להופיע. כלומר, בזכות שרה יש יצחק. בזכות רבקה יש יעקב, ובזכות רחל ולאה יש יוסף ויהודה. מה? הם החומר והם הצורה. יש חומר וצורה. כן, מה שאומר שעברה, מה שאמר אחד הקדמונים, שאברהם ושרה זה חומר וצורה. כן, מה אתה אומר? מה ההבדל בין מנחה לערבית? זה עצום, זה יום וזה לילה. זה חובה וזה רשות. איך בכלל אפשר להשוות? אני בכלל לא אותו אדם. טוב, עד כאן להיום. שלום.